בכל יום נתון, פרק 99, פרק מיוחד. אנחנו מדברים עם חברי קהילת הכדורסל, האחראים לקהילת הכדורסל בפייסבוק, שי גרינברג ודורון אילת.
אהלן, שלום, שלום.
שאני תמיד מופתע מחדש כמה אנשים הם גבוהים ביחס למה שהם נראים בפייסבוק. זה סופרייז הייט כזה.
אני מתנצל.
אנחנו קודם כל הפרק בחסות AIG שמעניקה לנו חסות, שותפה של הפוד, והיא רוצה לעזור לכם, לא לכם, גם לכם דרך אגב, כן, לכם המאזינים היקרים, לנהוג טוב יותר, להיות נהגים טובים יותר. יש להם אפליקציה, מעין מתקן כזה שהם מתקינים אצלכם במכונית, בודקים את איכות הנהיגה שלכם, ועל סמך זה אתם מקבלים מחירים יותר טובים. אנחנו ניתן לכם לינק לכל העניינים האלה ולעניינים אחרים, כמובן בפייסבוק שלנו. יש לנו גם אינסטוש, ואני עובד עכשיו על הרצאה חדשה, אז רק שתדעו אם אתם בקטע. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר כדורסל, בניגוד לבדרך כלל לא כדורסל אמריקאי, למרות שגולדן סטייט די שחטו את יוסטון הלילה. אנחנו אתמול דיברנו, עשינו פודקאסט מאוד ארוך עם אחים דודוביץ' על העניינים האלה, אבל אנחנו מדברים בעיקר על כדורסל אירופאי היום, יורוליג, יש פיינל פור בבלגרד, פנרבחצ'ה, אלופה, צסקה, מוסקבה, ז'לגיריס וריאל מדריד. אבל קודם כל תספרו לנו על קהילת הכדורסל ונתחיל איתך שי, מה?
קודם כל אני רק אתקן אותך, ולא בשביל אני אגמד את דורון, אבל דורון הוא לא מנהל בקהילה, אבל הוא חבר כבוד ומעתיק, הוא פשוט אחראיתי עכשיו על הפודקאסטים שאנחנו עושים שלנו.
אוקיי.
אני הקמתי את הקהילה לפני כמעט 5 שנים, יש איתי עוד 4 מנהלים כרגע, של עומר אשל, אוהד מכבי חיפה, איתי כהן, מכבי תל אביב, יונתן צובר, אוהד הפועל ירושלים, ועכשיו צירפנו רכש טרי, זוהר צוברי, אושרי, פחתי השם צוברי, זה עם יונתן, סליחה, שאוהד גלבוע גליל, ו...
ומה עושים בקהילה הזאת? כי היא קהילה מאוד אקטיבית, נגיד את זה ככה.
קודם כל היא קהילה שהוקמה בקטע אחר, והיא נהייתה לקטע אחר. הקמתי אותה בהתחלה כקבוצה של זיהוי תמונות שחקני עבר. עם הזמן היא התפתחה לקבוצות דיונים של שופטים שהתחילו להגיב שם בזמנו שהם עוד היו יכולים להגיב. כן, היו תקופה כזאת שהם הביאו סוגיות שיפוט ואנשים ענו להם, היה נורא יפה. עם הזמן התחלתי להביא גם צ'אטים, ואז התחילו דיונים וחפירות, ולאט לגדלה, אנחנו הגענו כבר ל-15,600, מצבנו, והיד עוד נטויה.
זאת הקהילה הכי גדולה בישראל?
כקבוצת פייסבוק, כן, דף אני...
לא, כאילו בכדורסל.
כקבוצה, כן, מה שאני הבנתי, כקבוצת נטו כדורסל, כן. יש קבוצות ספורט שהן קצת יותר גדולות, כי...
עדיין הכדורגל יותר פופולרי. בעיקר
כדורגל, בדיוק, תודה. אבל בגדול, כן, כדורסל נטו, יש עוד כמה מתחרות קטנות שמנסות פה ושם לגשש שנרסו על, נקרא איזה חורבותינו במריבות שהיו בקהילה, אז אנשים יצאו, חלק עודי ירושלים, חלק עודי מכבי תל אביב שלא אהבו ככה את האנטי נגדם.
יש אנטי נגד מכבי תל אביב עדיין? אני לא יודע.
כאילו קיים אנטי גדול, גם לאנטי נגד.
זה שהם לוזרים.
יש אנטי לכל דבר שונה.
כל אחד יכול למצוא אנטי נגדו,
זה פשוט אנטי שלו, אז כן, בדיוק, אבל יש תקופות קצת יותר קיצוניות, אז אתה יודע... אני מזוהה כאוהד הפועל חולון, ואני לא מסתיר את זה, אבל...
אתה באת בו עם סגול, דרך אגב. סגול,
קובי בריינט, שזה יהיה לו חסיד על אוהד טעויות או טעויות. אם כבר NBA קצת סתם.
כן.
אבל אז כאילו, יש אנשים שמקבלים את זה קצת לכיוונים הנכונים, למרות שאני מאוד אובייקטיבי, ואתה עוקב, אתה רואה פחות או יותר את ההתנהלות, אתה נמצא שם גם, אז אתה מבין מה הולך, אבל יש אנשים שקוראים לכל מקומות, כי אתה לא יכול תמיד לרצות את אף אחד, אתה יודע, אני לא יכול...
חוק ידוע בפייסבוק, אבל זה מה שאני אומר, לא נעים לכם לחותקה וויד, ו...
זה יפה להגיד את זה, אני לא במקום של להגיד את זה.
לא, סבבה, אני בקטע הזה, כאילו,
אתם... עשיתי גם כמה טורנירים שהפקנו, נורא יפים, אנחנו עושים גם בחגים, אנחנו... למעט לחג האחרון שבאותו יום בתקופה הזאת אמא שלי נפטרה, אז לא עשינו, אבל אנחנו הולכים לבתי חולים, תורמים מתנות לילדים, עושים פעולות נורא יפות בקהילה, קהילה לכל דבר בעניין.
כן, קהילת הכדורסל הישראלית היא תמיד הייתה איכשהו, אני חי בין לבין, אני גם בכדורגל, טיפה אאוטסיידר.
מה זה הענף הזה? אני לא מכיר.
כן, יש דבר כזה, ליגה שישית טבע באירופה, אני חי בין הכדורגל ובין הכדורסל, בכדורגל אני... יותר אאוטסיידר, נגיד את זה ככה, כי בכדורסל גם שיחקתי וגם, אתה יודע, ותמיד הייתה תחושה מאוד, אתה יודע, של, לא, לא הייתי מגדיר את זה ביצה, למרות שזה קצת ביצה, אבל כאילו, אתה יודע, החבר'ה של הכדורסל הם טיפה יותר...
כן, אבל זה הביצה שלנו, וזה מה שמחבר.
כן, הם, אולי בגלל שהם מעטים יותר, אז הם, אז הם כאילו מגובשים יותר, אבל אתה יודע, גם בתוך הקהילה הזאת יש את כל הסכסוכים ואת המאבקים, מן הסתם. ואנחנו נדבר על הבריאות של הקהילה הזאת, והבריאות של הכדורסל הישראלי בכלל, כשברקע כמה איומים, נגיד את זה ככה, כן, אבל בואו נתחיל, הרבה פעמים, החבר'ה של, של הפוד שמאזינים לנו, די כל הזמן שואלים, מה עם היורוליג? אנחנו לא מדברים על היורוליג, אני לא מדבר על היורוליג בגלל שפשוט אין, אין, אין כאילו זמן, אנחנו שעה וחצי בשבוע מדברים על כדורגל וכדורסל אמריקאי, כלומר זה מה ש...
גם אנחנו, אנחנו בעיקר דגש על כדורסל ישראלי, כן, אנחנו לא עוקבים, השפות שאני ודורון התחלנו לעשות לאחרונה, הוא בעיקר כדורסל ישראלי,
כן.
וזה מה שחשוב לי, אמרתי לך, אנשים יכולים לא להתחבר, יכולים לא להסכים, אבל זה שלנו.
זה
אבל...
שלנו וזה הכי טוב,
זהו, לדעתי. אני פשוט אוהב את זה, כמו שאמרתי לך גם קודם, אני מאוד מתחבר לזה, אני, כל הסיפורים מעבר, עוד הרבה לפני, אני מגיע למשחקים לא ממש בטיפ-אוף, מעל שעה לפני... לשמוע את הסיפורים, מי חסר, מי הגיע, איך היה אימונים השבוע, גם בקבוצה שאני אוהד כמובן וגם מעבר, ואותי זה מאוד מחבר, גם בליגות נמוכות וגם בנשים.
כן, ועדיין אנחנו, בגלל שאנחנו באירופה, זכינו באירוויזיון, אנחנו זכינו באירוויזיון, אנחנו ביורוליג מדי פעם משחקים, יש מדי פעם ישראלים שמשחקים שם, אבל אנחנו רואים ביורוליג, מגיעים, זה לא מגובש, הטופ פור אף פעם לא מגובש כמו בכדורגל, כן, אבל אנחנו כן רואים ריאל מדריד וצסקה מוסקבה
ופנרבחצ'ה
שמתחילה, כן, הטורקיות יש להם המון כסף, וז'לגיריס עם חברנו שרס כמאמן, מי הפייבוריטית בפיינל פור הזה?
אני חושב שצסקה בסוף עשתה את העונה הסדירה הכי טובה,
שזה לא מפתיע?
לא, זה לא מפתיע, הכסף וכל השחקנים ודקולו ורודריגס, שחקנים שהיו ב-NBA וחזרו לאירופה, שהם באירופה לא רעים, ב-NBA אפשר להתחיל להתווכח.
כן, ראינו את שיין לארקן ב-NBA.
לגמרי, ואני באמת חושב שאחרי עונה סדירה כל כך טובה וכל כך מעולה של הקבוצה הזאת, היא בסוף באה פייבוריטית. אמנם העלייה שלה לפיינל פור הייתה אחרי טעות מזכירות, ענקית ששדדה את המשחק הרביעי מחימקי מוסקבה, אבל עדיין עם סגל ניסיון כזה ואיטודיס מאמן אדיר, הם הפייבוריטים, אבל כל קבוצה שאוברדוביץ' מאמן אותה, אם אני משווה את זה לפופ ב-NBA, אני לא מספיד אותה אף פעם.
גם, ובואו לא נזל בריאל מדריד עם סך יול שחוזר עכשיו אחרי פציעה קשה.
עם אדי טווארס, לוקה דונצ'יץ', אני חושב שמבחינת כישרון, ריאל מדריד יחיד, הכי כישרונית, לא? גם מבחינת, בוא נגיד הסגנון משחק שלהם, הזריקות משלוש הרבה, וכאילו...
זה הסגנון האירופאי, אתה יודע, כמו...
כן, אבל הם לקחו, הם יותר טובים בזה פשוט.
בסדר, כי יש שם שחקנים גם יותר טובים, כן. יול, ואי אפשר להספיד אותו, לדעתי הוא יותר חשוב, עם כל הכבוד לדונצ'יץ', הוא עדיין צריך לקרוא כמה זוגות נעליים, כדי להגיע ללבל של יול.
מה שאמרו על דונצ'יץ' ביורו בסקט...
בסדר, עם כל הכבוד, הוא... לקח, אלא, 100%, אבל לא מעט שלבי יורוליג בחיים שלו, וראה איזה סרט או שתיים בחיים שלו, אז בוא לא נספיד אותם גם, ו... אבל אני הולך עם האנדרדוג, דווקא אני הולך עם קזן, ואני רוצה נורא ששאר עשי כך.
עם ז'לגיריס, קזן זה משהו אחר.
הוא בא מכזה.
אז בוא שנייה נדבר על שרס, מה הופך אותו למאמן טוב, כי אני זוכר שהיה דיבור עליו, על מכבי תל אביב, ואמרו מה שרס, מה הוא שווה, כאילו, הוא לא עשה כלום. מה הופך אותו למאמן טוב, כי לפי דעתי קודם כל זה חיבור עם הקבוצה שלו בעצם, עם הכדורסל שלו, והוא מקבל שם די שליטה, כלומר זה די הסגנון ש... אם הייתי מדמיין את שרס כמאמן, זה הסגנון שהייתי חושב.
קודם כל, אני מתנצל על טעויות בוקר, זה לא הטווח שלי בזמן האחרון, אז אני מתנצל על טעויות מראש.
אתה צריך להיות ער ב-4 בבוקר כמוני,
לראות יוסטון גולדן.
אז בכלל לא הייתי מתפקד, עזוב, הייתי מנקר לך פה, לא נעים. אבל מה שמייחד אותו, כמו דיברו על זה, שלא כל מאמן, כל שחקן טוב יכול להיות גם מאמן טוב, אבל אצלו זה כנראה שגם כשחקן תמיד ראינו את היכולת שלו לאמן על המגרש. תמיד גם פיני היה אומר, פיני גרשון אומר עליו, שהוא במגרש, הוא מאמן. וזה נורא חשוב, כי אתה חי את הנפש של השחקנים, ואתה מתחבר, וזה הרבה מעבר ליכולת המקצועית של שחקנים טובים. כי ברגע שאתה מתחבר אליהם, פסיכולוגית ונפשית ואישית, אתה יכול לדרוש בשחקנים שלך הכל.
כאילו יש לו תקשורת ממש טובה עם כל האחר.
הם יעשו הכל בשבילך.
אפשר, היה דוגמה על זה בעונה, שאחד השחקנים אשתו הייתה אמורה ללדת, שאלו אותו רגע, אבל למה הוא לא נרשם במשחק, ואז הוא הסביר שיש דברים הרבה יותר חשובים בחיים. אני חושב שאם מאמן בא לשחקנים בגישה כזאת, אז באמת השחקנים יעשו הכל בשביל המאמן.
בדיוק כזה דיברתי, בדיוק כזה
הסיפור. אני חושב גם שכאילו אנחנו שחקן כזה כמו אירון וייט, הוא שחקן ממש underrated לפי דעתי, כלומר הוא שחקן ש עושה דברים ממש טוב, כאילו
אתה לא בא הכי לא צפוי ולא מצפים ממך, אז הכי יותר קל לבלוט, כי אין לך ציפיות ממך לדעתי בקטע הזה.
גם הם נורא הפתיעו את אולימפיאקוס, גם את זה צריך לא לשכוח, שזו הייתה הפתעה אדירה, הדחה של אולימפיאקוס. עם כל הכבוד ז'לגיריס, אף אחד לא ראה אותה, אם מדברים בכלל העונה, לא ראו אותה בטופ 8, אמרו אולי תיאבק בסוף, תיכנס שמינייה, בסוף שימה מקום שישי, מאוד מכובד, ו...
יאללה,
הם הולכים למעלה, בעצם הם הולכים להיות המכבי בפיינל פור הזה, כלומר זה כזה...
מכבי תל אביב, תדעי, אנשים נורא מתלמדים...
סליחה, מכבי תל אביב, הם הולכים להיות מכבי תל אביב בפיינל פור הזה, מהבחינת הקהל, כלומר, הם לא, כאילו... זה גם בבלגרד...
קהל ליטאי הוא קהל מאוד חם, קהל מאוד אוהב כדורסל...
שהרבה שנים לא חוו פיינל פור גם...
ראינו פה באליפות אירופה
בקיץ... מ-2001?
ראינו פה באליפות אירופה בקיץ, שהיה פה בישראל, שנפרדת ליטא הייתה, ראינו כמה קהל הגיע, פשוט חוויה, אנשים מקסימים, טובים... אוהב את המשחק באמת נטו כדורסל כמו שצריך, כמו שאנשים צריכים לאהוב כדורסל, בלי ציניות, בלי שליליות, באים...
מי הליטאים היותר טובים שלהם? כלומר, מי המקומיים היותר טובים שלהם?
אני לא ממש מכיר שיש יותר מדי שחקנים בהם, אני לא ממש מכיר כבר קבוצה, אולי דורון יודע טוב.
לא, אני גם לא זוכר את הסגל של ז'לגיריס בדיוק.
הליטאים, זה בעיה שהכדורסל נהיה יותר אירופאי, גם הליטאים עדיין אתה לא יכול לעקוב יותר מדי השמות הבולטים, אבל אנחנו יודעים את השמות הרגילים.
כן, אוקיי, אפרופו שם גדול שככל הנראה יעזוב בקיץ, לוקה דונצ'יץ'. אני לא זוכר כדורסלן אירופאי בגיל הזה כל כך דומיננטי במשחקים, גם מבחינת הסטטיסטיקה שלו, הוא לפי דעתי מקום שני או שלישי בקליות ביורוליג, הוא ילד, הוא ילד, והוא ילד פלא.
מקום ראשון במדד גם.
כן, מקום ראשון במדד איכות. כמה טוב הוא, או כמה, אני לא יודע, האמת היא, זה מוזר לראות את זה, כאילו, כי על פניו הוא לא איזה אטלט על, כן? כן, יש לו מוח כדורסל אדיר, אבל זה לא שונה מנגיד שחקנים אחרים. הקליעה שלו היא בסדר, כלומר, היא בסדר גמור, אבל כאילו יש לו, קודם כל יש לו ביצים, הוא לוקח את הזה, וכאילו זה אישיות, נכון?
כן, כי ילד שמקבל כל כך הרבה ביטחון ושליטה, ונותנים לו את... תיתה פעם אחת, תיתה לך עוד 3-10 פעמים, אז שחקן יקבל את הביטחון וגם יעשה דברים מעבר.
מה, זה גם לא שנה ראשונה שלו, ואני חושב שזה מה שמאוד יפה, כאילו כבר לפני שנתיים התחלת לשמוע מזה לוקה דונצ'יץ', שנה שעברה עוד יותר, והשנה זה כבר...
גם חבל לפעות אירופה, זה עוד יותר קידם אותו גם.
כן, זה סוג של מנהיגות, גם אתה יודע שיש לך את דרגיץ' שבאמת ככה יכול בנבחרת ללמד אותך, ושחקנים כמו יול ופרננדס בקבוצה שלך, ולאסור, שאתה יודע שזה מאמן שממשיך לאורך תקופה בריאל מדריד, ובאמת מאמין בך, אני חושב שאפשר רק להתפתח.
האם אנחנו נראה עוד כישרון, מדברים עליו כמספר אחת, תלוי בדראפט, זה הולך להיות הלילה, תלוי כאילו מי מקבל את הלוטרי, מדברים עליו כבחירה ראשונה פוטנציאלית בדראפט.
אבל פה נראה לי בא כבר דבר אחר, שזה במעקב שלך, אחרי NBA אתה בטוח תדע יותר ממני, על האם שחקן אירופאי יהיה לו יותר קל להשתלב, כי עכשיו האירופאים באמת נכנסים לאט לאט, אבל עדיין הם לא ה... ביג סטארים של ה-NBA.
תראה, יש לך את יאניס, אבל אף אחד, קודם כל באירופה לא הכירו את יאניס, כלומר, גם בהרבה מובנים, גם דירק נוביצקי.
אבל יאניס גם פיזית הוא שונה, כאילו דונצ'יץ' הוא נורא אירופאי ב...
נכון, אז זהו, זה מה שמעניין, כי דונצ'יץ' הוא, כשאתה מסתכל עליו, הוא על פניו, הוא נראה 7-10 בהכל, כאילו שזה שחקן שלם מאוד, עושה הכל טוב וזה, כאילו אתה אומר, ב-NBA אתה צריך משהו שהוא 10-10, יכול להיות שזה הביצים שלו, 10-10, כאילו, ואנחנו נראה את זה ביורוליג הזה, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותו ב-NBA, כי ה-NBA כן, הוא נפתח יותר, ושחקנים שהם לא עילויים פיזיים, עין ערך ג'ו אינגלס, יכולים להצליח ב-NBA הזה שהוא מאוד מרווח.
אבל אז השאלה אם הוא בא כרול פלייר או כדי להוביל, ונראה לי שמי שנבחר בדרך כלל בשלושת המקומות הראשונים, בין כדי להוביל קבוצה בסופו של דבר.
בסופו של דבר, אני חושב שאם הוא מגיע לפיניקס, ששם יש את המאמן כאילו, שהוא מאמן אירופאי, וליד דווין בוקר, ויכול להיות לך שם משהו מעניין מאוד שיתפתח עם השנים, כלומר זה לא איזה משהו ש... שעכשיו תצליח.
פה תהליך,
כן, אולי ישפר גם את בנדר, אולי גם זה יכול לקרות.
אולי זה הפרויקט הבא שלו.
תראה, בנדר בסופו של דבר הוא ילד, כאילו, ולוקח זמן לילדים להתרגל לליגה הזאת, וזה לא... והוא ילד, כלומר זה לא איזה...
זה גם משהו באישיות.
כן, בדיוק. דונצ'יץ' הוא כאילו, הוא גבר, הוא כאילו, הוא לא... לא היה לו את הקטע של, טוב, בוא נלמד אותך כדורסל, ולראות איך משחקים, זה כאילו, הוא קיבל את הכל מגיל 12, הוא יודע בדיוק איך הוא רוצה לשחק, וזה מאוד מרשים, כנראה בגלל שאבא מאמן וכאלה, כאילו זה...
אולי הוא באמת יגיע לקבוצה כמו פיניקס, שמעט יש שם את האפשרות להצליח, ובאמת נותנים לשחקנים להתפתח, ולגדול, ולהתפתח תוך כדי תנועה.
כן, ויש development coach, ואני מתאר לעצמי שיעבדו איתו על הגוף, והוא יראה הרבה יותר חזק, והרבה יותר אתלטי.
זה אחד הדברים כל היום מכון כושר, כל יום.
דרגיץ', כאילו, אמר על דונצ'יץ' שאין לו ספק בכלל שהוא הולך להצליח. וכשאני מסתכל על דונצ'יץ' אני אומר כן, הוא יצליח בכל מקום שיגיע אליו, השאלה כמה הוא יצליח, כמה טוב הוא יהיה. אני חושב שהיורוליג הזה זה מעין מבחן כזה, זה יהיה מעניין. אתם יודעים מה, אם אתם לא רואים בכלל יורוליג ואתם לא מתעניינים ולא ראיתם וכלום, רק לראות את הפיינל פור בשביל לראות אם דונצ'יץ' הוא המן.
דווקא הייתי רוצה לאחל אולי להגיע לסן אנטוניו דרך פופ, יכול להיות דווקא מעניין.
שו, מעניין, מעניין מאוד.
נכון, תחשוב על זה.
האיש שלקח את בן אודריך.
זה אני אומר, כי יש לו את הקטע הזה.
שבן אודריך משרק אצל שרס עכשיו, בפיינל פופ.
אבל זה הקטע של לקח את השחקנים האלה, את האירופאים, כי פופ מאמין באירופאים, והוא הביא שחקנים אירופאים, כמו גסול,
שגם ג'ינובלי באיזשהו מקום, הוא לא אירופאי, אבל הוא אירופאי.
כן, אבל את השנים הטובות שנותן באירופה, נכון, וטוני פארקר כמובן, כאילו, זה מה שהיופי, אז... זה יהיה מאוד מעניין לראות אותו שם.
כן, אין סיכוי, אבל שכאילו, אלא אם כן הם עושים איזשהו טרייד מעניין. שזה
פיניקס לוזרים לעד.
כן, אבל אם פיניקס מקבלים, כאילו, אני לא, אני מתקשה לראות את סן אנטוניו. אנחנו בכדורסל, אנחנו, אתה יודע, זה פנטזיות וכו'. מי עוד השחקנים הבולטים שלפי דעתכם יהיו סיפור בפיינל פור הזה?
אני רואה שחקן שאני מאוד אוהב אותו וראיתי אותו מקרוב בחולון, וויל קלייברן, הולך להיות האקס פקטור של צסקה. הולך לעשות דברים, כי הוא באמת שחקן מדהים, אישיות מדהים, מיוחדת מאוד.
למה הוא מיוחד?
קודם כל, אתה רואה שחקן, כאילו, הוא באמת מדהים כזה, כי הוא מיוחד, מתרכז. לפני שנתיים שהוא שחק בחולון, בונת, כמעט ירדנו ליגה. אבל אדם כל כך לא היה סופר משחקים אחרי, כל כך רציני. אני באתי אליו, אני זוכר אחרי משחק נגד הרצליה, שאלנו שבוע אחרי זה נגד ירושלים, אמרתי לו, שבוע הבא ירושלים, אתה יודע, משחק חשוב לאוהדים שלנו. אחי, רק ניצחנו, בוא נירגע, לאט לאט, הכל באיסי. תן לשמוח עם הניצחון היום בלילה, מתחיל בבוקר, נתחיל לחשוב על המשחק הבא. וזה היה מאוד יפה, כי הוא בן אדם שמאוד מפוקס, מאוד מרוכז, ואותי זה מאוד הרשים הייחוד שלו.
אני רוצה לדבר דווקא על שחקן של פנר, דמות הסימפסון, על דתומה. שחקן בעיניי אדיר, אתה יודע, סנטר גבוה מאוד, חזק, שפורץ, ולדעתי מול ג'לגיריס, זה הזמן ככה לתת ולהחטיף ולשחק איתו, כמובן שגם יש את וסילי, ושוב... ג'ליקו שאף פעם לא נגמר, לא משנה כמה אני אגיד את זה עליו. אני חושב שפנר, שאתה יודע, היא הזוכה הקודמת, יש משהו שיכול לקחת אותה לעוד תואר, אבל בגלל שזה פיינל פור, היא מלא ויהיה טירוף בבלגרד.
פיינל פור אנחנו בעד.
אני רוצה, אדית אברס הוא מעניין אותי מאוד, 2021, זוכים אותו השנה, לפחות מהבלוקים שלו על... על מכבי, שהוא עושה להם את הקטע הזה עם מכבי תל אביב, סליחה. תקשיב, אני המשפחה והכל מהצפון, קריית שמונה, גליל עליון, סבא היה צבא של כפר בלום, אני כאילו, אתה יודע, מבחינתי, אני לא יודע מכבי, כן? אבל תל אביב, אבל מכבי זה מכבי, כן? בכל מקרה,
תל אביב,
בכל מקרה, הוא יהיה לפי דעתי אקס פקטור סוג של, רק בגלל הגודל שלו, רק בגלל הנוכחות הזאת. נכון, הוא לא איזה שחקן מבריק, אבל לא יודע, בפיינל פור, במשחקים האלה, יכול להיות.
לא, זה יכול להיות באמת נקודה שהיא אחרת, שחקן, אתה יודע, עם גודל ומסיביות, אבל דווקא עדיין בכדורסל האירופאי, אני מרגיש שאנחנו הולכים לכיוון ה-NBA וכיוון ה-small ball ולכיוון הגארדים, גם בכדורסל הישראלי יותר ויותר רואים את זה, שזה מגיע לסגנון הזה, אז עדיין אני חושב שהגארדים אלה שבסופו של דבר יכריעו, וגם בסוף כולם שמים את, נראה לי, את הביצים שלהם על הגארדים שלהם.
כן, כי על זה זה ייפול.
זה נשמרה, זה נשמרה. לשים ביצים על גארדים, לא משנה, לא משנה, כן.
כל אחד והקוסט.
כל אחד ו...
אם אתה על ביצים של דונצ'יץ', אתה יודע, אנחנו כבר זרמנו בשיחה.
בואו נסכם שנייה את העונה ביורוליג של מכבי תל אביב. על פניו... הם התחילו טוב, אמרו, "או, הנה", ואז הם, זה בעצם, הם בדיוק כמו בשנה שעברה. כלומר, זה אותו דרדלה.
האם היה שווה לספחי לעזוב את אטלנטה, שאתמול אמרו לי את זה, שאולי בגלל שהמאמן פוטר, פתאום זה היה עוזר לו. אני חושב שספחי התחיל מעולה, וכולם אמרו, "וואו, מכבי תל אביב, וקבוצת הגנה", שי, אתה זוכר, דיברו עליה כקבוצת הגנה, ומשהו שם, אני חושב, קרס, ורואים את זה משבוע, לשבוע שגם המאמן קורס. אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה שהם בנו על שחקנים כמו בולדן שהגיע כהבטחה, שחקן NBA וכולם שיבחו ושיבחו וספחיה כבר לא סופר אותו.
אם לגעת בספחיה אני אגיד לך מה הבעיה, כי הוא התחיל נורא רגוע, אמרו איזה ספחיה הקודם, העצבני, הוא בא רגוע, ניסיון.
אתמול הוא רב שם, עם מי הוא רב שם?
כן. הוא איבד את זה, הוא רב גם עם הועד שלנו של חולון, הוא מאבד את הסבלנות, הוא מאבד את זה, הוא נורא חסר, הוא נורא על הקווים, נורא לא סבלני. ורואים את זה גם בליגה, והוא מקרין את זה גם לשחקנים. כאילו, כמו שקרה הוויכוח שאמרנו הרגע עם קיין, ובאופן כללי הוא נורא, הוא גם גורם לשופטים לייצר אנטי קבוע נגדו, וזה מחלחל על הלחץ הזה, החוסר שקט, וכנראה זה, אתה יודע, זה גם חוסר ביטחון, ואני תמיד אמרתי ששוב, קבוצה במעמד שמכבי תל אביב צריכה המון זרים, גם מעבר שלא נרשמים, אבל זה יוצא באחוריה בסופו של דבר, כי שחקנים כל השבוע מתענים חזק, יודעים שיש להם מסגרת אחת, שתי מסגרות, לא משנה, אבל אולי אחד מהם, שניים הם לא ירשמו, וזה זה, זה, זה בעייתי. שחקנים באים אחרי זה בלי ביטחון, לא נדבר בכלל על ישראלים, שזה כבר סיפור אחר
לגמרי. אנחנו נדבר על זה, כן, אבל...
זה סיטואציה אחרת.
אוקיי, על פניו, מכבי תל אביב מציעה, למרות שאני לא חושב שזה יקרה, למרות הדיבור, מציעה כאילו לחלק את הסגל שלה ואת התקציב שלה לסגל יורוליג וסגל ליגה, כאילו עם צוות אימון שונה, עם הכל שונה, שזה נראה לי מופרך וquite frankly אידיוטי, ורק מראה שהבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב זה ההנהלה של מכבי תל אביב.
לא רק זה, גם הם אומרים שיש דברים שיש סיכוי בסוף העונה, שמי שיהיה טוב בסגל מסוים, הם יצטרכו אותו חיזוק, או ביורוליג, בליגה הישראלית, הם יעברו בין הקבוצות, כאילו...
מה זה? מה אתם רוצים?
הם קודם כל רוצים להראות שהם לא סופרים את הליגה הישראלית, אז הם עושים להם תקציב מינימלי לליגה הישראלית, והם לא אכפת להם מהליגה הישראלית, כי הלחם והחמאה שלהם זה היורוליג, ולא אכפת להם, למרות שהם טוענים ההפך. מגוחך, מביך, לא יודע איך לקרוא את זה, אבל לדעתי, בסופו של דבר, זה לא יקרה, לדעתי.
אני אתן לך את האלטרנטיבה לזה דווקא. אם אני חושב על הקידום של השחקן הישראלי, אני בעד הרעיון, ואני אסביר למה על הליגה. בסופו של דבר, הם רושמים שלושה זרים, וכל השאר מתאמנים תחת המותג של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, עדיין האימונים שם הם הרבה יותר קשים משאר המקומות, המתקנים.
זה תלוי במאמן שהם יביאו, לא?
גם במאמן שהם יביאו. שוב, השם הראשון שאז קפץ זה היה ברד גרינברג, שאתה יודע, הוא מאמן שהוא...
ברד גרינברג אבל ליורוליג, לא?
לא, ברד גרינברג, לליגה ספחיה נשאר ליורוליג, ספחיה לא מתכוונים לחתוך אותו. החוזה שלו כבד מאוד על מכבי תל אביב.
אני בספק שהוא יוכל להרשות לעצמו להישאר. כמו שהוא נראה עכשיו, הוא חוטף אולקוס ומקבל שבץ בפיינל פור בישראל.
אבל עם חוזה כמו שיש לו, אני לא חושב שהוא
יעזוב. הוא לא יעזוב. אם לא יעזיב אותו, הוא לא יעזוב. וכמו שאמרת, יש לו חוזה נורא חציני, וגם יש לו עדיין הערכה מסוים במועדון.
אוקיי, הבעיה, אני מאמין שהבעיה של מכבי תל אביב, והיא לאורך כל השנים... בעיה שדרך אגב דיוויד בלאט כיסה עליה, כן? יש שם יותר מדי אנשים
שקובעים,
יותר מדי צ'יפס, ומי שקובע כביכול קבלת החלטות מקצועית פרופר נטו, הוא לא טוב מספיק. לוקה, לא לוקה, ניקולה וויצ'יץ'. ואנחנו רואים את זה. עכשיו, בכל, אתה יודע, בכל סיטואציה אחרת, היו מעיפים, אתה יודע, את וויצ'יץ', כי הוא נכשל פעם אחרי פעם אחר פעם, כביכול. אבל, אז אתה אומר, רגע, מי בעצם מקבל את ההחלטה? מי קיבל את ההחלטה על ספחיה? מי קיבל את ההחלטה על החוזה הזה? מי מקבל עכשיו את ההחלטה על שתי קבוצות האלה, שזה בולשיט? מי מקבל, למה ספחיה, למרות שיש לו חוזה וזה, כל כך לחוץ ועצבני? למה הם לא מצליחים בשום צורה לקיים איזשהו מדיניות מועדון למשך שנים? כי המדיניות היום אין מדיניות, זה מעין, אנחנו מתכנסים ונחליט מה להחליט.
זה הבעיה שיש שם יותר, כמו שאמרת, אני גם מסכים עם הדבר הזה, יש שם יותר מדי מקבלי החלטות, כל אחד מושך לצד שלו, ובסוף זה נהיה סמטוחה אחת שלמה, ואף אחד לא יודע בדיוק מי החליט מה, ומי רוצה את ההוא, ומי רוצה את זה.
המנכ״ל שלנו שעבר, שכחתי, הוא מונה בשנה לא משנה, המנכ״ל שהגיע ועזב אחרי חודשיים, הוא אמר כאילו, אני לא רוצה להיות מנכ״ל של חברה עם ארבעה מנכ״לים. כאילו, ואני חושב שזה בסופו של דבר.
גם מקצועי, ניקולה הוא לא היחידי שקובע מקצועית. יש שם הרבה אנשים שבוחשים, פתאום שימון מחתים את זה, פתאום מה הוא רוצה להחתים את זה, המאמן בוחל רוצה מישהו אחר, סיבוך שלם במערכת לדעתי. הם יותר די...
חגי בדש.
צודק. הם יותר די לחודים בקטעים מסובכים כאלה ואחרים, שפשוט המועדון הזה תקוע, ולא כמו שהיה פעם, והוא בשלבים בעייתיים מאוד גדולים.
קשה להם לוותר על השליטה, גם רואה את זה גם בסרט, אני לא יודע אם לקרוא את זה, קצת תדמית אפילו שעשו לו מכבי תל אביב בעובדה.
זה לא היה סרט תדמית, כי זה היה סרט שבעצם חושף את הקרביים של הקבלת החלטות שם לפי דעתי, שאתה רואה שזה קבלת החלטות אינטרסנטית, אישית,
משפחתית.
אתה אומר, רגע, אתם לא איזה מועדון פאר שאמור להתנהל עם הנהלה וכאלה, מה זה, אני חושב, ככה אני ראיתי את זה, כן? אבל... שפדרמן שם, הבן, כאילו, מצטייר כאיזה מישהו שכאילו הוא קובע ומחליט, ולא יודע, זה היה...
יש יותר מדי אנשים שבוחשים ולוחשים ולוחצים, ויש כל מיני אינטרסנטים במסביב לפול שם, וזה יוצר בעיה, יש שקט במועדון, כמו בקבוצה, וזה מחלחל גם במגרש.
וגם, אם אני אקח את הפועל ירושלים, למשל, הפועל ירושלים, אוקיי, הם רחוקים מלהיות קבוצה מושלמת. רחוקים מאוד מלהיות קבוצה מושלמת, והם רחוקים מלהיות ברמה של היורוליג. אבל הם כן, הם בדרך כלל לקראת סוף השנה, לפחות בשנים האחרונות, הם כן כאילו מתגבשים על איזושהי, אתה יודע, איזושהי דרך, כן? זה בעיקר בגלל שלד ישראלי, נגיד את זה ככה.
לא בדיוק, קודם כל ירושלים יש נורא ברור, הקביעת החלטות שם, אפשר להתווכח שלו, אבל יש שם נורא ברור שגיא הראל הוא אחראי על החלק המקצועי, וזה נורא ברור, לכן זה ההבדל נורא משמעותי שם, כי יש שם בן אדם אחד שהוא באמת קובע, יחסית, ויש שם שליטה נורא ברורה ממילה האחרונה, שזה אורי אלון, כמובן שהוא מחתים, והכל נורא ברור, ויש מאמן, גם משתפים אותו, כולם שם החלטה, הם אומרים הכל ביחד, וזה ההבדל. בקבוצות, בין הקבוצות לדעתי לפחות.
שיש הרבה בעלי שליטה, זה יוצר
כן,
הרבה
בלגן. רוצה משהו אחר. פה יש, בירושלים, שאמרת, ההבדל הוא נורא גדול, שיש אחד שהוא קובע כל, על הכל המקצועי, הוא ממד את המאמן, הוא מביא את השחקנים.
הם הקבוצה הכי טובה כאילו?
בקטע הניהולי, הם בקטע הכי קרוב למכבי תל אביב בשנים שאנחנו יודעים, שוב, אני לא אובייקטיבי, אני רואה מה הולך בחולון, שנורא מתקרבים בקטע המקצועי, ומדברים, ומשתפרים, ומנסים כל פעם לעשות דברים חדשים, ואני רואה מקרוב. יש דברים שאני לא יכול לספר יותר מדי לעומק, אבל אני רואה מקרוב. ויש הרבה קבוצות שעובדות נורא יפה, וגם הפועל תל אביב מנסים בקטע הניהולי לאט לאט. אנשים משתדרגים לאט לאט, ויש לאט לאט, יש מקום.
אבל שאלה, כאילו, אוקיי, אני לא תופס מליאור אליהו, אני לא תופס מיותם אלפרין, אני לא חושב שהם כדורסלנים גדולים, אני לא חושב שהם מקצוענים גדולים, אני חושב שהם, היה להם מזל שהם בגלל החוק הרוסי ובהרבה מקומות להרוויח את הכסף שהם הרוויחו. כן, מן הסתם לא נסכים על זה, אני חושב שכאילו עם מה שהיה להם, ואני זכקתי נגיד יותם אלפרין בתור שחקן, כשהוא היה שחקן נערים, ואני הייתי כאילו נוער, והוא עלה, הוא היה שחקן ממש טוב, אני חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר טוב, אני חשבתי שהוא יכול להיות הרבה יותר משמעותי, אבל אתה מסתכל בסופו של דבר, אתה מסתכל בסופו של דבר על הפועל ירושלים, הם לקחו את הישראלים האלה, כאילו הישראלים הבכירים, וכאילו יש להם, הם אומרים לפחות זה השלט שלנו, כלומר אנחנו נחליף את הזרים, אנחנו זה, לפחות יש לנו איזשהו שלט. השאלה אם מכבי תל אביב שמבטרת לחלוטין על על כל סממן ישראלי, כן? האם מכבי תל אביב כאילו צריכה בעצם לעשות את, כי זה מה שמכבי תל אביב עשו פעם.
זו הבעיה שאני בתחילת השנה אמרתי, שהם צריכים להשאיר לפחות או את יוגב או את גיא פניני, שעל שתיהם הם ויתרו לסמל של משהו שלא רק ישראלי, גם סמל של מכביזם שיודעים מה לעשות בשעת משבר. כי גיא יודע לעשות את השחקנים, אני רואה את זה שוב, אני רואה את זה עכשיו בחולון, איך הוא עושה את השחקנים במשבר, איך הוא מאחד אותם, איך הוא מרגיע אותם, גם שהקבוצה נסערת ובתיאור ועברה טלטלה לא קטנה השנה, הוא יודע להרגיע, ויוגב יכול להיות אומנם פצוע בירושלים עכשיו, אבל גם ישראלי בכיר, הוא עבר כמה דברים.
הוא לא יודע להרגיע את גמרי, רייס ג'וניור.
הוא יודע להרגיע את המערכת אחרי, בסדר, דווקא במגרש הוא יודע ללמד אותו הרבה דברים, זה שהוא יצבן אותו, כעס עליו, זה הדבר הקטן מה שקרה עם גלן. אנשים לא יודעים הרבה סיפורים מה שקרה עם גלן ופניני, ומעבר לזה, על גלן היה פה, יש הרבה יותר סיפורים מזה.
בוא תספר, ספר.
שוב, עם גלן היה הרבה סיפורים מעבר, המכות עם גיא, מכות עם שחקנים קורים, אבל קרה פה הרבה סיפורים מעבר עם גלן, כמו שיודעים את הסיפורים עם פיזיותרפיסט, כמו שהוא כמעט ירה באוהד לידי בנציונל, שסיפורים שהיו וסיפרו עליהם.
מה?
הוא איים על אוהד אחרי שהוא בא לדריין, כאילו כביכול יריעה וירטואלית.
אוקיי, כן.
כעסו עליו, רשמו על זה גם. זה היה לי ידיד.
הם כבר ירה במציאות, זה לא משהו שלא קרה.
כן, אני אומר שהמכות עם פניני זה לא... דווקא גיא היה לצידו בהרבה גדיים, כי עם גלן הרבה אנשים היו לצידו בהרבה סיפורים, והרבה מקרים, שוב, חוץ מלי באמת להכיל אותו, שגם זה בשדו לו, מרפי אלווי היה מבשל לו, בחולון עשו שהוא הכל, כל מן דאג לו מחוץ למגרש. פניני בתוך המגרש תמיד יזהיר אותו עם מי להתעסק, עם מי לא להתעסק, עם מי להסתבך. ודגיטימי שאתה יודע, תמיד הבן אדם הכי קרוב הוא הבן אדם שאתה יכול להחשב לעצמך הכי הרבה.
הוא הבן אדם שהכי נכנס לך מתחת לאור.
אתה מרשה לעצמך מולו הכי הרבה, ולא פלא שזה קרה מול גיא. אומרים שהוא אומר, טוב, זה גיא.
אבל גם, תראה, לגיא גם יש את, אתה יודע, גיא לפעמים, ובגלל זה אני לא חושב שהוא קפטן טוב, הוא לא היה קפטן טוב לפי דעתי.
הוא לא קפטן שחולון עליו.
כן,
במכבי תל אביב הוא היה.
שנייה, אני אגיד לך, קפטן זה לא מי בוחרים הקפטן. קפטן זה מי שהוא הקפטן. ויש תיאוריה שלמה לחלוטין על זה. קפטן זה מישהו שאתה יודע שהוא לוקח את ההנהגה, וגיא במובן הזה הוא קפטן. כי הוא כאילו, הוא הזה שעליו ההנהגה של, זה כמו שאתה אמרת, אוקיי? אבל אני לא חושב שהוא קפטן טוב, בעיקר בגלל שהוא לא יכול להתגבר על עצמו, כמו שגרג פופוביץ' אומר. הוא לא יכול להגיד, אוקיי, אני יוצא שנייה החוצה, אני לא גיא פניני, אני עכשיו משהו אחר, אני מנהיג, ואני הדוגמה, אז בגלל זה אני לא חושב שהוא קפטן מצוין, אני חושב שאחת מהבעיות של הכדורסל הישראלי כיום, ואנחנו עכשיו ניכנס לזה, זה שאין לך את הדמויות האלה, אין לך את הקפטנים האמיתיים, האנשים שהם באמת אנשי מועדון, שהם מובילים את המועדון, שהם מערכים של המועדון, שהם פשוט אתה יכול לסמוך עליהם.
דווקא בקטע הזה, סליחה שאני, בקטע הזה דווקא אני חושב שגם אם הוא דווקא מועד הקפטן של מכבי תל אביב, הוא היה מאוד מחובר למקום, נולד בקבוצה, יודע את הכל, אני חושב שדווקא מועדים. וגם בחולון עכשיו יש לא שחקן בית, אבל שלומי ארוש בשנים האחרונות, הוא הקונצנזוס למעט חצי שנה אחת שהוא עזב לאילת, הוא הכי קרוב למה שאני ראיתי בשנים האחרונות לשחקן, אם אתה משליח את זה לענף ההוא שדיברת עליו קודם הכדורגל,
שחקן בית, כאילו.
לאבי נימני, הוא מגיע לאורים של שחקנים, של אוהדים, הוא מגיע לכל מקום, אפילו לשיבה של אמא שלי, הוא בא, הוא מכיבד, ואני לא גר בחולון, ואני גר ברחובות, הוא בא לבקר, לכבד, כאילו, זה הרבה מעבר.
אוקיי.
דווקא בקטע הזה אני לא מסכים איתך, כאילו, יש פה.
אני רוצה לחזור למה שאמרת, אורי, על השחקן הישראלי, אני חושב שאנחנו בחילופי דורות עכשיו. אני חושב שאם אנחנו קצת נפרדים מאליהו ואלפרים, באמת גם קטה קצת מביא את זה הנבחרת, ויש היום דוגמה שחואקין שוחמן, קפטן גלבוע גליל.
שם מדיר.
לגמרי.
כן.
וגם אלפרים.
חואקין אפילו.
וגם אלפרים. אלפרים הוא קפטן מדהים. גם אלפרים מגיע לאירועים, מגיע לאוהדים.
אני לא חושב שלהגיע לאירועים של אוהדים, זה להיות קפטן טוב. וסלח לי, גם אבי נימני לא היה קפטן טוב. הוא היה קפטן ארסני, ואנחנו ראינו ברגע שהוא יצא ממכבי תל אביב, מכבי תל אביב פרחה, גם באליפות עם ברוך דגו, וגם אחרי שהוא עזב את התפקיד בזה. יש משהו ארסני במודל של הקפטן של אבי נימני, שהוא מחובר לו עדים וכאלה. אוקיי, נכון, זה סבבה, זה טוב וזה יפה, אבל בקבוצה, אתה יודע מה, קח את הקפטן האולטימטיבי, בכל הזמנים, ביל ראסל, כן? 11 אלפויות, אוקיי? הוא לא אהב את האוהדים בבוסטון, הם לא אהבו אותו, הם היו גזענים, כן? הוא פשוט אמר, אני רק בשביל הקבוצה שלי, רק בשביל החברים שלי בקבוצה, אני מוכן לעשות הכל, והוא עשה הכל על המגרש, אם זה לתת חסימה, אם זה להיות פתוח למסירה, אם זה לתת המסירה, זה לא, אני אומר, שעדיין הגרעין של המנהיגות זה זה, זה אתה צריך להיות עם ה-12-15 חבר'ה שלך, אתה צריך להיות זה שמנהיג אותם על המגרש, בלי שום קשר למה שקורה מחוץ למגרש.
אבל אתה לא יכול להתעלם מה שקורה מחוץ למגרש, במיוחד היום שכל אחד יש לו כל מה להגיד ומה לעשות.
סבבה, אבל קודם כל תהיה על המגרש קפטן.
סבבה, הם, לא, הם קפטנים על המגרש. אני לא חושב שקודם דיברת על אלפרין שהוא לא קפטן על המגרש, הוא מנהיג, הוא מחבר את הקבוצה, גם שהוא לא משחק, לפעמים אתה רואה אותו לא משחק משחקים שלמים, וזה מתסכל, ואתה מרגיש שאתה יכול לתרום, והוא יכול לתרום
okay.
עדיין? עדיין.
אנחנו נשאר חלוקים, אבל דיברת על חילופי דורות.
כן, אז אם אני חוזר שוב לעניין.
אנחנו נריב אחר כך, ואני אעיף אותך מהקהילה.
יש שם מכות.
אני באמת חושב שגם באילת אפשר לראות את זה עם עמית שמחון, שנכון, אומנם זו שנה ראשונה במועדון, אבל יש ישראלים שמתחילים...
פעם שנייה כבר, הוא פעם חוזר.
כן, אבל עכשיו זה כאילו שוב מחדש, והוא, ויחד עם חואקין שוחמן, באשדוד זה טיפה נמרוד לוי, למרות שהוא עדיין לא מנהיג, אבל יש לך את אדם אריאל שהוא הקפטן, שהוא כן לוקח ועושה את המעבר, אני חושב שכן לאט לאט יהיה אפשר לבנות פה משהו חדש, אבל זה בעיקר תהיה עם המון 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 סבלנות. אני חושב שאנחנו מדברים
מה זה סבלנות? סליחה, מה זה סבלנות?
אני חושב שמכבי תל אביב עשו עם דני אבדיה מה שריאל מדריד עשו עם דונצ'יץ', אני חושב שהם ירוויחו.
זה לא יקרה.
זאת בעיה?
דני אבדיה בן 16, נכון?
כן.
16 או 17?
17.
אגב, אבא שלו אחד מגדולי השחקנים שראיתי בישראל.
אני זכיתי גם אותו ברמת השרון.
כן, ברמת השרון.
גם הציעו לו לשחק בהמון נבחרות, הוא רוצה לשחק רק בישראל, הציעו לו ריאל מדריד, ברצלונה, ככה אבא שלו אמר, ובסוף הוא נשאר פה.
מכבי לא תיתן לו את זה,
אבל אם תהיה באמת, אני חוזר ממש אחורה, מכבי א', מכבי ב', הוא יקחה.
אוקיי, אז למשל, דני אבדיה, הוא, כשאתה מסתכל עליו, אוקיי, זה מאוד מאוד מוקדם, מאוד מאוד מוקדם, אוקיי, שאתה מסתכל עליו, על פניו יש לו את כל הכלים להיות השחקן העתידי. מה זה השחקן העתידי? כלומר, שאנחנו עכשיו רואים לפי ה-NBA, וזה העתיד של, של, של הליגה, ארוך, כלומר גפיים ארוכות, אתלט, כן? יכולת קליעה מבחוץ, אינטליגנט ברמה שהוא יכול לעשות כמה הגנות וכו'. על פניו אתה רואה את כל הכלים האלה. כדי להפוך לשחקן, אתה צריך לשחק. אתה חייב לשחק. אתה חייב לשחק עם גברים. אנחנו רואים את זה עם לוקה דונצ'יץ'. הוא בגיל 16 בערך הוא משחק עם גברים, באימונים וכאלה.
גיא גודס, גם גיא גודס עלה בגיל 16 לבוגרים של מכבי חיפה, הפועל חיפה.
הפועל חיפה, נכון. כשהוא קלע את השלשות נגד, אנחנו זוכרים את זה, כי אנחנו זקנים.
אנחנו זקנים, אתה מבין? אז, אבל אני אומר, בגלל זה צריך לתת את השחקנים, כמו שאתה אומר, בקטע הזה אנחנו מסכימים דווקא, צריך לתת את השחקנים האלה לשחק. כי אתה לא יכול שהם יושבים...
קח את תומר לוינסון מנס ציונה,
וגם הוא לא קיבל.
הנה, ונבחרת העתודה.
מצוין, אני בעד.
כמה דקות בסך הכל יש להם השנה?
כן, אפשר לדבר על זה, תמיר בלט בעיקר, שהוא הבולט מהנבחרת.
ותמיר פצוע עכשיו.
לא,
הוא לא, הוא בסדר? אנחנו משחקים.
עד שהוא חק אתמול אתמול בבית הספורטיבית, הוא היה מצוין אתמול, הוא הוזיק את הקבוצה אתמול.
אבל כן, הרוב לא מקבלים מספיק, אפשר לדבר על נתנאל ארצי שהיה אחד הכוכבים שם, רובם בליגה הלאומית, אם אני לא טועם הנבחרת הזאת.
לא כולם, אבל רוי אובר לא מקבל כמעט דקות במכבי חיפה, הוא התחיל
לדבר אותו. אז שאלה, השאלה, ועכשיו אנחנו נעבור על הדיון הזה, שזה הדיון חם עכשיו בגלל הזה, ואנחנו באמת לקראת סיום, אני רוצה לעשות את זה מעודק. אוקיי, חוק בוסמן, לא חוק בוסמן, החורק הרוסי, לא, אני בדיוק עשיתי כתבה גדולה מאוד, חוק בוסמן בכדורגל וזה, אז כן. החוק הרוסי, כשאתם מסתכלים על זה, או, על פניו, אוקיי, צריך לתת עכשיו לישראלים צעירים לשחק, כי מה, איזה, אבל אנחנו רואים שזה לא קורה, כלומר, מציאות, אנחנו כבר 10 שנים מהחוק הרוסי, זה לא קורה, זה לא קורה, ויותר מזה, השחקן הישראלי, כשאתה מסתכל על התוצאות שלו באירופה, אתה מסתכל על מספר שחקנים ישראלים באירופה, או מספר שחקנים שהם פרוספקטים, זה לא קיים, זה לא קיים. לא צריך לעשות, ואני אתן לכם הצעה, לא צריך לעשות חוק רוסי, ההפך, צריך להוריד את החוק הרוסי, צריך להוריד כל מגבלה שיש על השחקן הזר, כביכול, אפשר להחתים 15 שחקנים זרים, אבל כן צריך לתת תמריצים שיתנו לילדים האלה לשחק. מה זה תמריצים? או תמריצים כספיים, או תמריצים של...
אני אגיד לך מה, על זה שאני אתווכח, אני אגיד לך דבר נורא פשוט. זה צריך לבוא דווקא מההנהלות. כי ההנהלות לא נותנות שקט למאמנים.
בדיוק, צריך לתת להם את התמריצים.
לבוא למאמן, תקשיב למאמן, תקשיב, יש לך עכשיו, בסדר, אני יודע שזה מאוד קשה, כי יש המון כישלונות בדרך, אבל אגיד למאמן, יש לך עכשיו 3 שנים להריץ את הקבוצה, בלי פיתורים. רגע, אני יודע שזה קשה, שוב, זה אולי קצת מדע בדיוני, אבל בלי פיתורים, תריץ לנו פה שחקנים, אין מה לעשות. שחקנים צעירים, אנחנו רוצים לקדם את השחקן XYZ.
אני חושב שזה יהיה טוב גם לקהל. הקהל יגיע. אתה יודע, יש הרבה קבוצות היום שאין להם מה להביא קהל.
אני אמשיך את זה, כי מה קורה? מאמן לא מרגיש בטוח, סתם, אם הוא ייתן דוגמה לשחקן מסוים, ואז פתאום הוא יפסיד בגלל, כאילו, בגלל השחקן הצעיר הוא יפסיד, במקום לתת השחקנים המנוסים, יפטרו אותו.
אבל אי אפשר להיכנס לתהליכים, וזה מסע הרבה יותר גדול מזה, שיש לך אליפות בפיינל פור, שאני יכול ממקום שלי פשוט לקחת אליפות.
בסדר גמור,
אני לא זה, אגב, זה ויכוח,
כן, זה הרבה יותר גדול מזה, אבל בעיניי זה דברים שקשורים אחד לשני.
שנייה, אני חושב שהשחקן הישראלי הוא לא טוב, כשאתה מסתכל על מגבילו האירופאי, אוקיי? הוא פשוט לא טוב.
אליפות אירופה הוכיחה את זה.
אתה, לא, אתה גם, תראה, אתה גם רואה, כן? אתה רואה, עזוב את השחקנים ב-NBA, זה פריקים שמגיעים פעם.
אולי, אבל מבחינת הרבה דברים אחרים בנכון.
אני, שוב, אתה לא רואה שחקן ישראלי שאתה אומר, אוקיי, חוץ מהבדיה, אתה אומר, וואי, איזה פרוספקט, הוא בטוח יצליח, כן? למרות שגם מהבדיה לא בטוח יצליח. אתה פשוט לא רואה את זה. גם השחקן הישראלי שמשחק ב...
גרמניה,
תומר לוינסון.
תומר לוינסון,
בקרואטיה, בקרואטיה. תומר לוינסון, גם עליו, שדיברתי עם סקאוטינג עליו, הם אומרים, אוקיי, הוא... אוקיי, עושים ממנו יותר מדי. כלומר, אנחנו מסתכלים, וזה מאוד דומה לבעיות של הכדורגל הישראלי, אתה מסתכל על, על התשתיות של המשחק, על השורשים של המשחק, יש שם בעיה. יש שם בעיה, לא מגדלים אותם נכון, מגדלים אותם לנצח, ולא מגדלים אותם כדי להפוך לשחקנים. יש בעיה במעטפת, או, אם זה הרפואית, או, אם זה המקצועית. יש בעיה, המועדונים לא משקיעים בזה. מכבי תל אביב...
שורה תחנה, שחקנים צריכים ביטחון ולשחק.
נכון, אבל אתה יכול לתת ביטחון ולשחק, וייצא לך, סליחה, שוב, ייצא לך גיא פניני, שזה שחקן שהכי הכי טוב שלו זה בינוני ברמה האירופאית. בינוני פלוס, הכי הכי טוב שלו. אז אני אומר, בסופו של דבר, אם אתה רוצה כדורסל ישראלי בריא, אתה צריך קודם כל לתת תמריצים. להשקיע בנוער, לתת לנוער אחר כך לשחק, להשקיע לא בנוער, בילדים, כן? זה מה שאתה צריך. אתה צריך, האהבה הזאת למשחק קיימת, הבסיסית בישראל. אהבה, זה הספורט השני הכי פופולרי. אין הרבה קבוצות, מדינות אירופאיות שכדורסל הוא כל כך פופולרי כמו בישראל, מבחינת שיעורי העדה וכאלה, כן? אתה צריך להשתמש בזה כדי לגדל פה שחקנים, ושהליגה תגדל שחקנים.
אני לא חושב את המריצים, אמרתי לך, צריך לתת להם לשחק, וצריך לבוא להנהלה.
אבל איך אתה תתן להם לשחק?
צריך לבוא, אמרתי לך, ההנהלה צריכה להביא הוראה מפורשת למאמן, אנחנו איתך, באש ובמים, נרד ליגה, לא נרד ליגה, אני יודע שזה, שוב, לא במקום שישפוט, כי אני לא ניהלתי קבוצה, ושוב, מראה בזה הרבה כסף. אבל עדיין, לבוא במקום מסוים, שלתת למאמנים את השקט שלהם, שהם יוכלו לשתף, כי היום מאמנים, גם למעט המנוסים מסוים, וגם הם לא מספיק נותנים, לא נותנים לשחקן לצעירים, בנק, בדיוק דיברנו על זה בדרך, איך סולומון, העונה שראשון במכבי כבר נגמרה, איך אור סולומון, יניב סולומון, לא מקבל דקות, הבן אדם שנה שעברה,
אתה מבין אבל שאמרו, החוק הישראלי, החוק הרוסי, שזה אגב החוק הישראלי, כי החוק הרוסי כבר לא קיים, זה בדיוק בשביל זה, כביכול, אבל עכשיו השחקנים נלחמים על החוק הרוסי,
הם עושים בגלל הקבוצות. אני לא מאשים את השחקנים בקטע הזה, כי השחקנים רוצים וטובים, אני לא חושב שחקנים טובים, הם פשוט ההנהלה לא נותן מספיק יציבות למאמנים שיכולים בשקט.
אבל הם נלחמים, השחקנים נלחמים למען חוק שהופך אותם לשחקן הכי מוגן באירופה.
בסדר גמור, אבל צריך להם ביטחון מסוים, לא צריך להם ביטחון, כי מה לעשות,
לא, מבטיחים להם את השכר שלהם בעיקר.
בסדר, אז מה, לא מגיע לשכר לישראלים?
לא אמרתי שלא מגיע להם, אבל אתה יודע, לפעמים כשאתה מרגיש שאתה בטוח מדי במקום מסוים, זה גם, זה בעייתי, אי אפשר להתעלם.
אני זוכר בסדרת גמר, ליאור אליהו חוטף בלוק, אוקיי? עכשיו, לא בסדרת גמר, משחק גמר, כן, לא, אין סדרות, אנחנו בדיוק נדבר על זה עוד שנייה. חוטף בלוק, עכשיו, כל שחקן שחוטף בלוק, דבר ראשון שהוא רוצה לעשות זה, או שהוא צורח על השופט, כן, אם הוא דרימון גרין, או שהוא רץ להגנה, והראשון בהגנה, דרימון גרין, כן, פשוט, הוא פשוט, אליהו, לא משנה, אליהו פשוט רץ, ואז אמרתי, למה הוא לא רץ, כאילו הוא פשוט הלך כזה להגנה, למה הוא לא רץ? ואז אתה אומר, שנייה, מי יחליף אותו? כי הוא חייב לשחק, כי יש לך רק שני שחקנים ישראלים, כאילו חייבים להיות שני שחקנים ישראלים על המגרש, אז הוא חייב לשחק. אני התווכחתי עם זה המון עם אנשים מהכדורסל, גם צייצתי על זה, והיה מלא ויכוחים, והתווכחו איתי בטוויטר, ושחקנים לשעבר התווכחו איתי, אבל בסופו של דבר, זה מה שקורה.
לא מסכים לגמרי. לגבי שופטים שצועקים עליהם, באופן כללי נהיה פה מודרני, בזמן האחרון לצעוק על שופטים, כי אני בחיים לא הייתי, תמיד יש את מי להאשים הזה, בחיים לא הייתי קבוצה שמפסידה, ויגידו, הלאה, הכל היה בסדר, אשמתנו. תמיד יש את מי להאשים, זה לא הם, זה השופטים. זה דבר אחד לגבי השופטים. לגבי הלאה, יכול להיות שבקבוצות מסוימות אין לו מחליפים, אבל היום דווקא יש הרבה ישראלים, יש גם את המתאזרחים, אז לכל אחד יותר לחשוש למקום שלו, זה לא לגמרי אנחנו מדויק לדעתי.
אוקיי, אתה אופטימי מדי, דורון.
תמיד אמרו לי.
כן, בואו נסכם את הדיון הזה, אנחנו קוראים לסדרות גמר?
לא, פיינל פור.
אני לא מסכים איתו, אני קורא מאוד לסדרות גמר, זו דעתי.
אנשים פה לא זוכרים, היה פה שנות ה-80, שמכבי תל אביב גמרו פה סדרות 3-0, 3-0, 3-0. מאז הפיינל פור יש פה אלופות שונות.
אנחנו לא שם אבל, כבר היום ברמת בין הקבוצות.
אבל זה יחזור, כי זה מה שיקרה לדעתי. פיינל פור לעד. עד שלא יהיה פה שינוי תקציבי ואיזון מסוים. זו דעתי.
אני חושב שזה הצליח לטווח הקצר, ברמת ברמת העניין שזה יצר עבור קבוצות מסוימות ועבור אנשי עסקים מסוימים. אני חושב שלטווח הארוך אנחנו רואים שיש בעיה, יש בעיה עם זה. אני רוצה לראות סדרת גמר הטוב מחמישה, טוב משבעה, בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב. או
אני לא,
הבעיה היא גם אחרת. אם אנחנו חוזרים להתחלה של היורוליג, זה שהאליפות לא שווה כלום בסופו של דבר. כי מכבי תל אביב משוריינת, גם אם תהיה מקום שמיני, גם אם תהיה מקום עשירי.
אם מכבי תל אביב תהיה משוריינת, אם יהיה פה איזון,
אז הם הרבה יותר גדולים מאיתנו, שונים באירופה.
אז אפשר לשקול סדרות. כל עוד אין פה איזון.
גם בספרד יש סדרות, כן?
אבל בגלל זה אני אומר.
לא, ברור, גם חלק משוריינות שם.
אבל כל עוד אין פה איזון, גם תקציבי מסוים, וכל עוד האלופה לא יכולה לשחק קבוע בליגת אלופות. תחשבו שבו שאתה בכדורגל, אלופה לא קחת אלופות, היא לא משחקת בליגת אלופות. איפה נשמע דבר כזה? אז למה פה, שקבוצה לוקחת אליפות, למה לא? לפחות היא לוקחת התואר, יש שחקנים שעוברים עונות שלמות, ולא לקחו תואר, תראה את מאיר טפירו, תראה שחקנים אחרים, שלא לקחו תואר פה שנים.
השאלה, כאילו, מה זה...
לפחות להביא תואר.
מה זה לתת תואר? מה זה גביע בקטנה?
לא, אבל זה תואר, ושהוא חשוב.
שוב, אם אתה רוצה לייצר לטווח הארוך יריבויות, ואם אתה רוצה לייצר לטווח הארוך משהו שהוא יכול להחזיק את עצמו,
אבל מה שיהיה פה סדרות,
אני חושב שזה רק סדרות.
ברגע שיהיה פה סדרות, יהיה פה שנה אליפות של מכבי תל אביב, שנה של ירושלים, שנה מכבי תל אביב, זה מה שיהיה פה.
אני לא מסכים
איתך. זה מה שיהיה פה. בפיינל פור יש סיכוי לכולם, וזה היופי.
אני לא חושב.
יש לך סיכוי לארבע קבוצות.
אפילו יותר. תראה את מכבי ראשון של דורון אוהד, הגיעו ממקום שישי לקחו אליפות.
כן, אבל זו הייתה אליפות שעם כל הכבוד, היא עדיין עם כוכבית מסוימת. אני לא יכול להגיד את זה שאם היינו בסדרה מול מכבי תל אביב, היינו לוקחים.
ויותר מזה, איפה זה שם את ראשון לציון? במקום טוב יותר מאשר אם...
אני חושב שזה הביא להם טוב.
אני יכול לתת את הנתון הסטטיסטי בעיניי הכי חשוב. ארבעת הקבוצות שהיו שנה שעברה בפלי אוף ובפיינל פור, היום נאבקות נגד ירידה. מכבי חיפה שנה שעברה הייתה משחק אחד מאליפות, היא כנראה תרד ליגה, נהריה הייתה בפלי אוף, ראשון הייתה בפיינל פור, לא תעלה.
זה מצב לא בריא, זה מצב לא בריא, ויותר מזה, כשאין לך שום יציבות.
אבל אתה רגע אמרת, אתה רוצה פה רק סדרה הטוב מחמישה או שבעה במכבי תל אביב ירושלים, אבל יש פה עוד קבוצות, לא?
לא, לא, אני לא אומר רק זה, אני אומר שהסדרות, קודם כל, תראה, יש לך את הסיבוב השלישי הזה בכדורסל, שאני אומר לעצמי, אתה יודע, אני רואה כדורסל, אני אוהב כדורסל, אני מסתכל על משחקים בליגת העל בישראל, ואני אוהד, אוקיי? אני, אתה יודע, גדלתי בכדורסל, גדלתי על המגרשים, גדלתי בתוך המגרשים, הייתי בעשרות משחקים, מאות משחקים, אוקיי, סיכרתי את זה, אפילו שלא סיכרתי את זה, המשכתי לטפות בזה, ואז באיזשהו שלב, אני פשוט לא יכול להסתכל על המשחקים יותר. הם חסרי חשיבות, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז בפיינל פור הפועל ראשון לציון תנצח? מה זה אומר? זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. אין לך פה שום ספורט.
אבל מה יקרה פה אם יהיה פה סדרות? הקבוצות הגדולות עם התקציב ייקחו את השחקנים הישראלים הטובים אליהם וגם זה, ואז כל הבכירים יהיו במכבי תל אביב בירושלים, וזהו.
אבל היום הם כבר לא לוקחו את השחקנים.
אבל אז זה יקרה.
אני לא בטוח.
בסדר, ואז יקרה מה שיהיה, הקבוצות הבינוניות לא יכולו לדגדג אותם, ויהיה פה, בגלל פערי תקציב האיומים פה, כי מכבי תל אביב תקציב.
אבל שוב, מכבי תל אביב, כשהייתה ברצף ה-40 שנה של
אלופת,
כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אוקיי, זה לא היה תחרותיות, ועדיין היו לך קבוצות גדולות ששיחקו נגדה. אם זה הפועל תל אביב של אמסלם ופרקיל,
ועדיין לא הגיעו לכלום, למעט הבלחות.
אבל מה זה, שנייה, זה לא היה הבלחות, כי זה היה כמה שנים שהיה לך סדרות, והיה לך יריבות ושושלות שמתמודדות זו מול זו. נכון, לא היה לך, היה לך איזשהו מקום לחזור אליו בשנה הבאה, השנה זה יקרה. אתה יודע, היה לך נרטיב הרבה יותר מעניין מאשר הנרטיבים המשתנים בליגה הזאת, שהיא ליגה לא יציבה בגלל כל השינוי זרים.
אבל זה היופי, כי יש פה כל שנה אלופה אחרת.
אבל אני לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתחבר לשום דבר.
אני כן מתחבר. אני מתחבר לכל זנה שיש קבוצה אלופה אחרת, שיש עניין, שיש לא צפוי, שקבוצה אפילו במקום שמונים.
אבל האלופה היא לא הקבוצה הכי טובה, וזה מה שמוזר, זה כן משנה.
זה היופי.
זה הבדל בין ליגה לגביע.
לא חייבת להיות הקבוצה הכי טובה, זה היופי שלא צפוי.
השאלה, למה אין באמת, אתה יודע, יש ליגה, מקצרים את הליגה, הופכים אותה לשני סיבובים, עם פלייאופים, עם סדרות פלייאופים, וגביע, כן, מה הבעיה? הנה, לא יהיה לך אלופה חדשה כל שנה.
אבל אני רוצה שתהיה אלופה כל שנה אלופה אחרת. כי אני לא רוצה שמכבי תל אביב תיקח עוד פעם 20 שנה רצוף, למעט שנה אחת של גליל עליון, עוד שנתיים טעות של הפועל תל אביב, וזהו.
אני חושב שבסופו של דבר, זה הסתכלות, שאתה אומר, כשאתה מסתכל על ליגה תחרותית אמיתית, זה לא מה שישיג לך את הליגה התחרותית האמיתית, ואני חושב שבסופו של דבר גם כן, זה פוגע ברייטינג, זה פוגע באיכות של הכדורסל.
הרייטינג לא נכון, המגרשים יותר מלאים, הרייטינג מאוד גבוה דווקא של הכדורסל הישראלי, אני לא מסכים, בשנים האחרונות יותר.
מה זה מאוד גבוה?
אנשים רואים צפייה בטלוויזיה, אנשים מגרשים מלאים.
מכבי תל אביב, כן, יורוליג, מעיפים אותם מה...
אני מדבר על שאר הקבוצות.
בסדר, שאר הקבוצות, חכה. מכבי תל אביב, פעם מותג העל של הספורט הישראלי, עדיין המותג הספורט הישראלי הכי חזק, כן? מעיפים אותו מערוץ הברודקאסט. אוקיי? אני לא יודע כמה צופים...
גם מגרשים שלו ריקים בליגה גם.
אני לא יודע כמה...
שאר מגרשים, מגרשים מלאים. אני מגיע גם לשאר המשחקים, אני רואה. תבוא גם לליגה לאומית, תראה מגרשים מלאים. אני רואה משחקים, מגרשים מפוצצים, אנשים באים. כיף גדול. אני לא מבין מה. כל שנה יש סיכוי לקבוצה אחרת. פיינל פור, לא חייב לתת את הקבוצה הטובה ביותר.
מכבי חיפה מלאה?
מכבי חיפה זה משבר של שנים, עכשיו התחילו לחזור האוהדים הקבועים שלהם, הקופים הירוקים.
והם כנראה יורדים ליגה.
בסדר, אבל יש אוהדים. אני רואה משחקים.
ראשון לציון מלאה?
יחסית כן. יחסית, שוב, לא כל משחק מלא וזה.
זה מגרש של 2500 צופים, אתה לא רואה.
מגרשים קטנים, גם צריך גם לזכור שזה הבדל מאוד מאוד גדול.
ועדיין אני מחד.
שוב, עדיין אשדוד כנראה יכולה למלא אולם כשהיא נמצאת בפורמה טובה. מכבי תל אביב, ואיך שהיא נמצאת.
אבל אני חושב שגם קבוצות נבדות.
היית פעם פותח את אחד מנורא מפתחים, אתה רואה את
סדיון מלא. עד עכשיו אפילו לא היו בצלם.
תראו לזה יד אליהו פעם.
מכבי אשדוד נבנית.
אנחנו לא נסכים כאן. אנחנו נמשיך אבל את הוויכוח בקהילת הכדורסל.
אתה מוזמן אלינו, אתה יודע.
אתה עשה שבת בחולון.
לא, אתה מוזמן
לפודקאסט שלנו לפעמים לרחוד.
כן, זה יעשה, זה נעשה. עוד איזה משהו שאתם רוצים לזרוק, להזכיר?
אני חושב שדווקא שייטה רצית להזכיר את הגמר של
הליגה הלאומית מתחיל היום, נכון, דיברו על
בקריית גת שלא מקבלת שכר
ויעלו
לשחק אולי.
זה אמרתי, זה ביזיון שקורה מה שקורה.
לא, הם עולים בטוח,
הם יעלו בטוח,
הוא שג הסדר לפני איזה שעה.
כן, זה ביזיון, אני מסכים, וזה חבל שזה קורה בשנים האלה, אבל הליגה הלאומית חוץ מקריית גת באמת עוד קבוצה וחצי מנוהלת בצורה טובה. אני מגיע למגרשים בליגה הלאומית השנה, כבר שנה שלישית רצוף לכל מגרש, ואני רואה את הקרביים של הקבוצות, אני רואה את מאחורי הקלעים, הקבוצות מנוהלות מצוין, גם מכבי רחובות שקרובה לליבי.
מצוין? בוא לא נשתמש במילה מצוין.
אני אומר לך, כי אני רואה את הטיפול של האנשים מול השחקנים, מול התקשורת.
האמת היא, באר שבע, אם היא עולה, זה ממש ממש יכול להיות.
זה מצוין, בגלל זה אני אומר.
המנהלת מתפללת לזה.
כבר כמה שנים. יש מקומות שמנוהלים בצורה מאוד מצוין מאחורי הקלעים. ואני לא רואה את הכדורסל רק מהקהל, מבחינת השחקנים. בגלל זה אמרתי לך קודם, אני מגיע למשחקים מעל שעה לפני, כי אני רואה את מאחורי הקלעים, את כל הארגונים לפני, את כל ההכנה. יש פה קבוצות שצמאות לאוהבות הכדורסל הישראלי, בגלל זה צריך את הפיינל פור, שוב, אני חוזר לדיון הזה רק, כי זה יחבר את הקבוצות השונות, הקבוצות שלא שומעים עליהן מספיק, לכדורסל הישראלי, לטופ של הכדורסל הישראלי.
אני שוב חושב על, נגיד, הפועל באר שבע עולה, וכן משיגה...
היום תראו,
משיגה משקיעים כלשהם.
יש לה המון משקיעים.
לא, בסדר, שנייה, משיגה עוד משקיעים ומביאה חסות וכו', ואז היא מגיעה לפיינל פור, והיא נגיד זוכה בפיינל פור, וחגיגה גדולה, ושנה אחרי לוקחים לה את כל השחקנים הטובים, היא לא מצליחה לשחזר את זה.
אבל זה בכל מקום.
זה לא בכל מקום, כי אם אתה משיג, קודם כל, אם יש לך סדרות של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, נגיד, אני רק אומר, אני לא זה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל באר שבע, יש לך קודם כל שני משחקים לפחות כן? בבית, טוב משבע, יש לך שני משחקים בבית של הפועל באר שבע, זה כבר יותר כסף מהפיינל פור, לפי דעתי, רק מבחינה כספית, אוקיי? רק מבחינה כספית.
יותר מזה, זה גם יוצר...
נכון, ואתה יוצר איזשהו, אתה יודע, איזשהו נרטיב של... אנחנו חייבים להמשיך עם זה. הנה, הגענו עד כאן, אנחנו חייבים להמשיך את זה. בוא נעשה מאמץ לשמור את הקבוצה ביחד. להישאר,
אני חושב אחר, שזה... אני אגיד לך דבר אחר. בוא נעשה את זה אחרת. אפשר לעשות משהו אחר בשינוי הפיינל פור, שאפשר אותו לעשות. סתם דוגמה, דווקא את החצאי גמר, קבוצות שמגיעות, הם יערכו. הגמר, שיהיה ברוטציה במגרשים הכי גדולים. אם דוגמה, שתיהם מגיעות, לעשות הגרלה, מכבי תל אביב ופועל ירושלים. אם אחת מהם, לעשות במגרש השנייה. ואז אפשר גם לספק את החורתיות, וגם בחצי גמר, לספק את הקבוצה שהגיעה סונגו במקום ראשון בסוף העונה הסדירה, שתארח.
כמה איתך? כמה רוצים סדרות?
לא יודע,
זה חצי חצי,
אני,
לא?
אני
בקהילה.
לא יודע, אני יודע כמה אני מייצג.
לא, בסדר, בקהילה, זה חצי חצי כזה,
לא? אני חושב שאני במידת מיעוט, אין לי בעיה עם זה, אני לא אכפת שאני במיעוט.
אני חושב שהרוב הם מועדי קבוצות גדולות עדיין, והם בעד הסדרות.
אין לי בעיה להיות במיעוט, אני פשוט, אני יודע מה
קורה. אני שוב, בתור מישהו שצופה בכדורסל מכל העולם ורוצה לראות, נכון, היורוליג זה פיינל פור, אבל זה היורוליג, זה טורניר, זה...
לא, זה גביע אירופה, זה כמו ליגת האלופות בסופו של דבר, אין הבדל.
אין הבדל בקטע הזה, אבל אתה רואה, בכל אירופה יש לך את הסדרות.
זה גם ליגה, כי זה יורו ליגה, גם ליגה, כל העולם משחקים ליגה, בסוף מסיים בפיינל פור.
כן, אבל גם ליגת האלופות נחשבת ליגה, אבל בסוף אתה יודע שזה גביע.
אני פעם הייתי מאוד בעד הפיינל פור בישראל, בגלל שחשבתי שבאמת צריך איזשהו שינוי וצריך איזשהו משהו חדש, אבל ככל שאני יותר מתקדם, אני אומר, אני מת לראות מפגש, אני מת לראות נרטיב, אני מת לראות את הפועל ירושלים הזאת נגד מכבי תל אביב, אני מת לראות את... היום, נכון, אבל אני מת לראות משהו נבנה לטווח ארוך בראשון לציון, אני מת
לראות... גם, אנשים שאוכלים שגם אז לא היה אני משהו נבנה לטווח ארוך, אנשים שאוכלים דווקא בתקופת
הפלי אוף,
קבוצות, מכבי תל אביב לכאורה הייתה מנהלת מסע ומתן,
קודם כל היה לך נרטיב, היה לך נרטיב טפירו נגד
קבוצות עדיין בכלל,
גם מכבי תל אביב איבדה מלהיות הקבוצה של המדינה שכל מדברים עליה, וזה משמעותי,
אתה לא היית בתקופה הזאת שקבוצות, מכבי תל אביב נהלה קבוצות מסע ומתן עם שחקנים שבאו נגדה בגמר.
תקשיב, אני הייתי גמור, אני זוכר את הסדרה הגמר שהפועל ירושלים הגיע מקום ראשון בליגה, וכאילו הם היו עם יתרון ביתיות ועם פפי שם,
ופפי,
ואנחנו זקנים מאוד, ובסופו של דבר הם מפסידים, ואני הייתי ארוס, היה לפני איזה 20 שנה בערך, הייתי ארוס מזה, אמרתי, לא, כאילו, אין, אי אפשר לנצח במכבי תל אביב, והייתי גמור מזה, אמרתי, חייבים לשנות משהו, היום אני מסתכל על זה, ואני אומר, זה היה מדהים, זה היה מדהים, כי הייתי בתוך זה, הייתי, ראיתי כל משחק, הייתי בתוך זה, הייתי, רציתי את זה, רציתי לראות את זה, היום אין לי את זה, אני פשוט לא יכול, אבל אוקיי,
מה שאתה לא נסכים.
נסכים, לא להסכים, נמשיך את זה בפוד שלנו, בפיינל פוד, טוב חברים,
תודה רבה,
תודה רבה דורון, תודה רבה שי,
תודה רבה לך,
יאללה כדורסל ישראלי,
יאללה.